עצרנו באמצע שריקות הבוז לשאול המלך בהמלכתו הראשונה. לא, המלכתו השנייה. כן? אז זה מה שדיברנו. המלכתו הראשונה הייתה על ידי שמואל בסתר, רק הוא ושמואל יודעים על ההמלכה, אפילו הנער לא יודע. והנה עכשיו הוא מושך אותו לפני כל ישראל, ובעצם שאול קצת אילץ את שמואל לעשות את הצעד הנועז הזה, כי הוא מעצמו, זאת אומרת, שמואל מחכה לראות מה יעשה שאול. הוא נתן לו גרין קארד, תעשה מה שתעשה, תבנה צבא, תגייס אנשים, תתחיל לעשות פעולות. והוא לא עשה שום דבר. אז שמואל גייס את כל עם ישראל, הכריז, הזעיק את כולם, כולם באים, כולל שאול. והוא נחבא אל הכלים, אמרנו, הוא התנדב לשמור על החמורים ועל הכלים שלהם. וכולם נדחקים שם לאירוע עצמו, כי הם בטוחים שהם יהיו המלכים. אגב, הבני בליעל האלה, אנחנו נראה בהמשך, שזה אנשים שחשבו שהם צריכים להיות המלכים. כל אחד בעצמו חשב שזה מגיע לו, אז מה זה ויבזוהו? מה יושיענו זה? זאת אומרת, הם מסתכלים עליו בעין רעה, הם כועסים על כל העניין הזה בכלל. זאת אומרת, מי שחושב את עצמו לראוי להיות מלך על ישראל, אז הוא לא מוכן לכל הדבר הזה. אגב, זה מזכיר לנו מאוד את קורח וכל עדתו. וזה מעניין שעכשיו עושים את זה לשמואל הנביא, שהוא מצאצאי קורח. זאת אומרת, הוא עצמו התיקון, תיקון גדול של קורח. וחזל אומרים, קורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זאת? אומרים, חזל, זאת הקינה. זה מאוד מעניין ששאול סובל פה מקנאה, מקנים בו. זאת אומרת, מה פתאום הוא זכה להיות המלך? בכלל לא ראוי לזה. אז מיד מוציא בו פגמים, זה תלמיד חוכם, נו. הרי כתוב בגמרא, לעולם על ידור אדם בעיר שרשע תלמיד חכם. היינו בני ברק. למה לא לגור בבני ברק? אז הגמרא אומרת, סיבה, רש"י מסביר, מפני שטרוד בתלמודו ואינו נותן דעתו לצורכי הציבור. הוא באופן טבעי, תלמיד חכם, יש לו רוחניות, הוא רוצה לדאוג לתורתי, מה יהיה עליה. אז לא כדאי לגור בעיר הזאת. זאת אומרת, עיר צריכה להיות מנוהלת על ידי אנשי מעשה. ותלמידי חכמים יהיו מכובדים, שיתנו להם, יפטרו אותם ממיסים, שלא יצטרכו לשמור, אבל לנהל את העיר צריך לתת לאנשים שזה עיסוקם. כן. במי? למה זה זלזול מוצדק? זלזול יש, צדקת, אבל למה מוצדק?
מה
מצד צדק? יש, כלומר, יש רגעים שמותר לבן אדם להצטלח. יש רגעים שצריך לקחת את הרגע ביותר. את אומרת, הם לא מקנאים בו ורוצים להחליפו, אלא הם קנאים למלוכה האידיאלית. זאת אומרת, אחרי שהם ראו שהוא מצטנע וענב, אמרו, מלך צריך להיות בעל אימפרסיה ומגולומניה. זה לא מגולומן, זה לא בשביל. אנחנו צריכים מלך פלישתי. כזה שיכנס בפלישתים, זה יעשה לנו קושיס, בסדר? יעשה פה, יילחם מלחמתה של תורה, אנחנו צריכים אחד שיילחם בפלישתים, לא במלחמתה של תורה. יכול להיות שאת צודקת. ברור שיש פה קינה, ברור ששמואל צריך לשלח אותם הביתה, הם לא רוצים. והתחלתי להגיד, קורח, שפיקח היה, אמר, צפינו את זה לקורח, אומר המדרש, קורח בעצם כעס על זה שאליצפן, בן עוזיאל, בן דודו, זכה להיות ראש משמרת הלוויים. ולא הוא. כן, הוא שם מפרט את סדר הדורות, מי מקבל מה שם במשפחת בני לוי. אהרון מקבל כהונה, טוב, כי הוא בן של אמרם, אמרם הוא הבכור, משה הוא המלך, נו, בסדר, הוא בן אמרם, אבל נותנים לצעיר, לבן של ניצפן, בן חברון, שהוא הצעיר מבין הבנים, ואני השני, מיד אני מקלקל את כל מה שהוא עשה. זאת אומרת, בעצם המחלוקת של קורח הייתה כדי לזכות באיזה תפקיד. לא משנה שהוא לא זכה בשום דבר, איבד את הכל מה שהוא רצה, כי איבד כדרכם שבעלי קינה, שמה שיש בידם הם לא מרוצים, ומה שהם רוצים של אחרים לא מקבלים, נשארים בלי כלום. פה זה נראה אותו דבר, זאת אומרת יש פה איזה מין חלוקה ולכן הם מוצאים בו פגמים, כאילו מה יושיענו זה, אבל בעצם מה שמסתתר מתחת זה הרצון שלהם, העוול הזה שלא יכול להיות שאני לא המלך, זה בלתי אפשרי. ועוד נדבר בהמשך על הבן בליעל הזה. אתם יודעים, לתנ"ך יש, הוא מקמץ בתיאורים, אבל כשהוא מזכה איזה טיפוס בתואר בן בליעל, זה צריך להיות אדם מאוד מסוים. אז אנחנו נדבר עליו בהמשך. ושאול היה כמחריש. כן, ושמים לב, הוא לא ממש החריש, הוא עשה עצמו מחריש, ולא ויחרש והחריש שאול מפניהם, אלא והי כמחריש. כן, עשה עצמו כלא שומע. פרק י' א'. כמובן, אם יש שאלות, תצעקו, כן? אני קורא, אבל אתם רשאים לשאול שאלות. והיה על נחש העמוני, וייחן על יבש גלעד. לא הלך לתקוף את כל עם ישראל, אלא רק עיר אחת מעבר לירדן, מעבר השני של הירדן, מול מושב מחולה, ארגמן, מחולה, שם באזור. יביס, זה נקרא, נחל יבש, והתל עצמו נקרא יביס. עד היום, הירדנים ערבים שמרו על השם, יבש. והיה הנחש העמוני ויחן על יבש, ויאמרו כל אנשי יבש אל נחש העם, אקרות לנו ברית, ונעבדך. למה אתה בא להילחם איתנו? בוא נקרות איתך ברית, נעבוד אותך. שלם לך מיסים, מה שתרצה. תנקוב מחיר, אנחנו נהיה איתך, למה אתה צריך להקות בנו? אגב, זה מדהים. בעבר הירדן ממליכים להם מלך, שמואל מרכז את כולם, מדבר אליהם, ופה עסקים כרגיל. כן? הים אותו ים, כמו שנהוג לומר, וכו. ויאמר אליהם נחש העמוני, בזאת אכרות לכם, הסכים לכרות לכם ברית, אלה התנאים, שלום תמורת עין ימין. בסדר? תארו לעצמכם, עכשיו קרי יבוא עם הצעה מפתה. שלום תמורת תפילין. שלום תמורת תפילין. נשמע טוב, לא? תפסיקו להניח תפילין, אתם יודעים מה? תפילין של ראש. תפילין של יד לא רואים, לא אכפת לנו. תפילין של ראש מרגיז אותנו. אתם אומרים כאילו שאתם החשובים בעיני אללה. וגם אנחנו חשובים. מה יש אתם? למה אתם מחזיקים מעצמכם? נכון? למען השלום ולמען הצדק, כן? למה לא? ודאי שיגיעו כמה רבנים שיגידו פיקוח נפש דוחה, ואחרים יגידו, במילא תפילין זה כבר מנהג פגני שעבר זמנו, וגם יחסוך כסף, המצב הכלכלי לא שפיר, תפילין זה 3,000 שקל, זה בכל זאת, זה יתחשב, משפחות מרובות ילדים, בעיה. וכן הלאה צידוקים מצידוקים שונים, אבל ברור לכם שלא נווה ולא נשמע. בטח לא הציבור החרדי, שפתאום יגיד שזה זה שמד. אין? זה צריך, ארקטה דמסנה, צריך למסור את הנפש אפילו על מצווה אחת, ואין אומרים פיקוח נפש בדבר הזה. זה יארג ואל יעבור. ארץ ישראל לא זכתה לזה עדיין בקהל הרחב, להיחשב כתפילין, אפילו לא כתפילין של ראש. בכל אופן, הוא מציע הצעה לא פחות קשה מתפילין של ראש, הוא אומר להם, עין ימין. אני אנקר לכל אחד מכם עין ימין, תהיו שתומי עין. כולם הסתכלו על העולם ככה. לא נורא. קצת כואב בהתחלה, אבל חיים. אפשר לחיות עם זה. הנה, הוא אומר. תקרי עוד שתי שורות. בדיוק, לנקור לכם כל עין ימין, ושמתי החרפה על כל ישראל. זאת אומרת, אם היה מבקש עין שמאל, השמאלנים היו מסכימים. מזל שהוא ביקש את העין של הימין. חרפה, הוא אומר, חרפה. אתה יודע מה זה שאנשים כולם מסתובבים ככה? סתומי עין כאלה. משה דיין. כולכם תהיו משה דיין. משה דיין זה הפך להיות סמל של הכבוד של המדינה. כי הוא נפצע בקרב, זה גבר גבר. פה זה השפלה. מבינה? ושימו לב שהם לא דוחים את זה על הסף. כאילו הם מבינים, הם אנשים, יהודים הם תמיד מאז ומעולם, אנשים פרגמטיים. יודעים לשים עיקר ותפל. מה עיקר ומה תפל? החיים תמיד יותר יקרים מכל דבר. למעט עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. אז להיות עם שתי עיניים זה לא... אגב, זה כן מעניין מאוד. איזה מצווה תיבטל מהם? מי יודע? איזה מצווה תיבטל מהם? על איזה מצווה הם מוכנים לוותר? מדהים. שאתם לא יודעים. בושה לנו שאנחנו לא יודעים, אה? תגידי עוד פעם. שזה אומר? יפה מאוד, כל הכבוד. הצלת את כבודנו. הם יפסידו את מצ... לא, אבל כדרך שבא לראות, כן בא לראות. הוא לא יכול לעלות. צריך שתי עיניים. שתי רגליים ושתי עיניים. עיוורים ופסחים לא יכולים לבוא. חייב שתי עיניים לעלות להר הבית, כן. לראות את פני השם, צריך להיות עם שתי עיניים. כדרך שבא לראות, כך בא לראות. כמו שאדם רואה, שתי עיניים, שזה מה שנותן לך ראייה תלת מימדית, כך צריך לבוא להיראות לפני השם. ייראה לפני השם, כתוב. ייראה, מה זה ייראה? יבוא, נכון? לבקר, בהיכלו, שבטי בבית השם. למה כתוב? לראות את פני אדון כל... כדרך שבא לראות, כך בא לראות. אתה בא לראות עם שתי עיניים, נכון? אם אדם עם עין אחת רוצים להגיד לו, תגיד לי, מה המרחק לזה? הוא אומר, אני לא רואה טוב, אל תבנה עליי. אתם רוצים לראות שלא רואים טוב בעין אחת. אפשר לעצום עין אחת, נכון? כולם יעצמו עין אחת, ואני אסדר את האצבעות שלי, אחת קרובה, אחת רחוקה, ותראו שאתם לא יודעים להבדיל. כן? ככה. תגידי, איזה אצבע יותר קרובה אלייך? שמאל זה זה.
לא.
שמאל זה זה. יותר קרובה אלייך. מציצה בעין השנייה. אבל תשימו לב שקשה מאוד לראות את זה. קשה מאוד. אי אפשר לראות. בעין אחת הכל הוא דו-מימדי. שני עיניים בחזית עושים את זה תלת מימד. אנחנו רואים את זה ככה בזווית. אז זה בעצם מה שהם הלכו לוותר, על לראות. זאת אומרת, בעצם החרפה שאני מטיל עליכם, שאין בכם אחדות. וכיוון שהם יודעים שזה האמת, עם ישראל לא מאוחד, ותראו איזה מבחן, דווקא כשהולכים לבקש את המלוכה, ובדיוק את זה, תראו איזו השתקפות של ההיסטוריה. זאת אומרת, הגויים משקפים, אנחנו חושבים מה הפלסטינאים עושים לנו? בדיוק את זה. שמעתם פה? גנבים. ממי אנחנו גונבים את הארץ, אתם יודעים? ממי גנבנו? הם צודקים. אני מודיע לכם פה, אני בשידור חי, מודיע לכולכם, עם ישראל גונב את הארץ הזאת. מהקדוש ברוך הוא. אתה לא משלם, אז אתה גנב. ומה משלמים על הארץ? ביראת אלוהים, באהבת אלוהים, בעבודת אלוקים. זה... אתה לא עושה את זה, נכון? החז"ל אומרים, אדם אוכל פרי ולא מברך. הוא עובר על גזל. אתה לא שלך, מה אתה אוכל? שלך שאתה אוכל? אז אם אנחנו פה בארץ הזאת, יש לנו מטרות אחרות מלבד דבר השם אלוקנו, שהוא יקום לעולם, אז אנחנו גזלנים. והגויים שצועקים עלינו, גנבים, גנבתם לנו. הם גם גנבים. כי הם חושבים שזה שלהם. גונב וגנב פטור. זה מה שהם רוצים לעשות. בוא נעשה חצי, אומרים. אנחנו רואים בוא נעשה חצי, זה סימן שאנחנו גנבים, את רואה? אם רוצים לתת להם חצי, זה אומרים, ששש, אל תגנה לך חצי. נכון? ככה גנבים עושים. מה אתה עושה, גנב? מזל שהוא מוכן לתת חצי ולא להרוג. בדרך כלל גנבים גם רוצים לאבד ראיות. יש פה עניין אמיתי, ולכן, אומר רבי יצחק, רש"י מביא אותו על הרש"י הראשון בתורה, למה פתח בבראשית, אני לא היה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם, אלא שאם יבואו אומות העולם ויגידו, ליסטים אתם שגנבתם, שלקחתם ארץ שבעת העממים, נגיד להם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הארץ שלו, העמים שלו, הכל שלו, ברצונו נתן להם, וברצונו נטל מהם, ונתן לנו. בדיוק, הנה הדבר. מה זה צודקים? הם משקפים, הם לא צודקים. בסדר? כי אנחנו, הם בעצם דורשים מאיתנו להגיד אמת. תגידו את האמת. אז נגיד להם את האמת. עד שלא נגיד את האמת, אנחנו מבולבלים. זה בלבול שכזה. ותראו שזה בדיוק כאן. ההשתקפות, הנחש הזה, יודע בדיוק איפה הנקודה החלשה של עם ישראל. והוא יוצר את ממש את ההשתקפות של מה שקורה באמת. והם בעצמם, אנשי יבש גלעד, מבינים שהוא כנראה צודק. עם ישראל לא מאוחד. וזאת הסיבה ששמואל לא רצה שיהיה מלך. כי הנה הראיה, שברגע שממנים מלך, זה מיד מעורר התעוררות לאומית אנטיגוניסטית. עד שהקמנו, הכרזנו על המדינה, אגב, היהדות החרדית שהתנגדה להקמת המדינה, אלה שהתנגדו, לא כולם התנגדו, אבל אלה שהתנגדו, הם טענו, אנחנו מרגיזים את הגויים, סתם זה לפני הזמן, זה לא, עוד לא בא המשיח, סתם נעשה ברוגז, והנה יש מלחמות, הם רואים, בגללנו, מי היה צריך להכריז מדינה? וודאי שפה אנשים חשבו אותו דבר, אולי גם אנשי יבש גלעד אמרו, אוי, איזה אסון, למה הם היו צריכים למנות עכשיו מלך, תראו מה זה עושה. רק מגביר את הלחץ, מיניתם מלך, אה? נראה לכם מה זה. אחר כך עם הפלישתים, וגם אחר כך עם אצל דוד היה אותו דבר, בשמואל ב', שברגע שהם שמעו הפלישתים שדוד מלך, הם באו לטפל בו, והוא טיפל בהם. והם מוכנים, תראו איזה הצעה הם מציעים לו עכשיו. הם אומרים לו, ואמרו אליו זקני יבש, הרף לנו שבעת ימים, ונשלחה מלאכים בכל גבול ישראל. ואם אין מושיע אותנו, ויצאנו אליך. אומר, אתה יודע מה, בוא תחכה שבוע. אנחנו נארגן צבא נגדך. כסח אותך. אם לא נצליח לארגן צבא, טוב, אז אנחנו מוכנים. מה הוא צריך להגיד להם? 24 שעות, זוזו. גם זה יותר מדי. אתם יודעים מה הוא אומר להם? קחו חודש. אספיק לכם שבוע. קחו חודשיים. שנה אני נותן לכם. אני בא עוד שנה. לכו תארגנו. טוב, הם התפשרו על שבוע. אבל זה הצעה מטומטמת, כאילו. אנחנו הולכים לארגן נגדך צבא. תן לנו זמן. פייר פייט. מה פייר פייט? זאת אומרת, הוא בטוח שהם לא יצליחו. הוא יודע בדיוק מה קורה בעם ישראל. אין לו שום בעיה. קחו. אפילו לא כתוב, לא כתוב את התשובה שלו. מיד כתוב, ויבואו המלאכים גבעת שאול. מה חסר? כל ישראל. היה צריך להיות כתוב. וישלחו אנשי יבש, הם צריכים להוציא את כל העיר. ואם יש להם שכל שגם לא יחזרו. כולם צריכים לברוח. ולחפש צבא שיעזור להם, ואם לא יצאו צבא, אז שלא יחזרו לעיר שלהם. הם משוגעים, לאבד עין ימין. הם שולחים אנשים, אבל בכלל לא בכל גבול ישראל. לא כתוב שהם שלחו לכל גבול ישראל. הם שולחים שליחים לגבעת בנימין. למה הם שולחים לגבעת בנימין? מעניין מאוד. היינו אומרים מיד, מפתה לומר, שמיד מחפשים את המלך. ולתדהמתנו, הם בכלל לא מחפשים את המלך. לא מחפשים אותו בכלל. ויבואו מלאכי גבעת שאול, וידברו הדברים באוזני העם, ויסעו כל העם את כולם, ויבכו. מה זה הבכי הזה? היה צריך להיות כתוב כך, ויבואו המלאכים ויאמרו, איה שאול! ויצאו כל איש ישראל אשר בגבעה לחפשו, ולא מצאו. וירוצו עד בית לחם, ולא מצאו. ויעברו בבעל שלישה, ולא מצאו. זוכרים את הפסוק הזה? שיחפשו אותו! הוא המלך, הוא יגיד להם מה לעשות. הם לא חפשים אותו בכלל. יותר מזה, כשהוא בא, בפסוק הבא הוא מגיע, והנה, שאול בא. וירוצו אליו כל איש ישראל, ואומרו, או, הושיענו המלך. הם עושים את זה? נכון שנשמע כאילו שזה הפסוק? לא, אפילו לא בדקתם אותי, אמרתי, וואלה, זה. ככה צריך להיות. אבל תסתכלו בפנים, והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול אל העם, הוא צריך למשוך מישהו, תגיד, תסתכל עליי רגע, בוא הנה. כולם בכי, בכי היסטרי. מה, למה אתה בוכה? או, תשאל. דווקא אני שואל. צרה צרורה, היום ונורא. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה, ויאמר שאול, מה לעם כי יבכו? ויספרו לו את דברי אנשי יבש. ותצלח רוח אלוהים על שאול בשומעו, או כשומעו, זה גם מעניין למה כשומעו, בשומעו, לא יודע, את הדברים האלה ויחר אפו מאוד. ויקח צמד בקר וינתחהו, וישלח בכל גבול ישראל ביד המלאכים, לאמור אשר איננו יוצא אחרי שאול ואחר שמואל, כה יעשה לבקרו. ויפול פחד אדוני על העם ויצאו כאיש אחד. איזה ביטוי נפלא. כאיש אחד. יפה, רגע, רגע, את כלכלית, האווירה הטובה, אבל את צודקת, אבל את צודקת. אבל הביטוי הזה, רגע, בוא נתענג עליו. הרי זאת הייתה הבעיה. אבל עכשיו בואו נחזור רגע אחורנית. למה הם באים לאנשי גבעה אם הם לא מחפשים את שאול? ולמה הם בוכים? איזה עניין זה לבכות, תעזרו להם. יפה, היום אתם בידיעות רבות, ברוך השם. יחשבו שאנחנו מתוכננים, כאילו. אה, לא, עמדנו שעה. לפני 5, לפני 10. יפה. הנה, מי יגלה העפר מעיני נחמה לייבוביץ', מורתי הדגולה, שהייתה אומרת, תלמד, תלמד, לא זוכרים כלום. זה בסדר, היום זוכרים, ברוך השם. אז אתה צודק. זאת אומרת, הם באים אליהם? כי אל מי באים בזמן מצוקה? לקרובי משפחה, אדם צריך השתלת כליות, למי הוא ילך? צריך לפתור בעיות בראייה. יש לו קרנית, השתלת קרנית. הולכים למשפחה, שיתרמו, שיעשו כסף, שיעשו מה שיעשו. משפחה זה הדבר הכי חזק. והם עולים אליהם כמשפחה. מה עשה אותה משפחה? כזכור לכם בסיפור פילגש בגבעה, שבט בנימין הוכה עד תום, שרו 600 גברים שנצליחו להימלט, אבל אין נשים, וגם נשבעו לא לתת להם נשים, אז 600 איש האלה, מה יעשו? התחתנו עם גויות? עבוד, הלך שבט בנימין. הדור הבא כבר לא יהיה שבט בנימין. ואז מצאו פתרון, ואמרו, מי לא עלה אל המלחמה, כי הייתה שבועה חזקה, שמי שלא בא להילחם בבנימין אז, תחילת השופטים, תחילת השופטים, יהרג. וגילו שאנשי יבש גלעד לא באו. ולמה הם לא באו, זה גם סיפור, הם היו כנראה קרובי משפחה רחוקים. ואז מוציאים אותם להורג כמו שהם נשבעו, לא הייתה ברירה, נדר מלחמה, אי אפשר להפר, ולקחו את הבנות הבתולות ונתנו 400 נשים כאלה לשבט בנימין שיקימו מחדש את נחלתם. אבל זה מספיק רק ל-400, יש עוד 200. מה עשו עם ה-200 הנותרים? הם הלכו לרקוד בשילו, חג השם בשילו, סוכות, הולכים לרקוד, ואז הם חוטפים נשים, כי אסור לתת להם, אז הם חוטפים. וככה שבט בנימין בנה את עצמו מחדש. עכשיו בואו ניקח רגע בחשבון, 400 בנות מייבש גלעד, מתחתנות עם אנשי בנימין. מאיזה שבט הם היו קודם? או מנשה, או גד, אנחנו לא יודעים. אחד השבטים שם בעבר הירדן, כנראה מנשה, כנראה מנשה. ובת, אם אין לה אחים שלה, אין לה אחים, כי כולם הרגו אותם, אין הורים, הרגו אותם, אז היא היורשת. היא יורשת, זה שלה. והוא בעל בנכסי אשתו, יורש. הוא בן בנכסי אמו, יורש. הוא יורש אותה. ואז יצא שיבש גלעד, זה עיר אחת, בתוך האזור של מעבר הירדן, שהפך להיות בני בנימין. הם בני בנימין ממש, זאת אומרת, אנשי גבעת בנימין ואנשי יבש גלעד הם בני דודים ממש. קרובי משפחה, אותו שבט, אותו משפחה, משפחות אולי אפילו, ממש קרובי משפחה, איש לרעהו יעזורו ואיש לאחיו יאמר חזק, הם באים לשם, אבל במקום להגיד להם חזק, הם בוכים. הם בוכים כי הם יודעים שצודק נחש העמוני, אין להם סיכוי. אמנם יש מלך, אבל אין ממלכתיות. תראו את הביטוי היפה הזה. ממלכתיות. זה מה שחסר. שמואל מבין שאם אין, תמיד אני אומר, הרבה פעמים אנשים אומרים בדור שלנו, אך איזה דור, אין מנהיגים. אין מנהיגות, זה מנהיגים אלה, זה מנהיגות. אני תמיד נוהג לומר בוויכוחים שכאלה, אני אומר, לא שאין מנהיגים, יש מנהיגים. אין מונהגות. קשה להנהיג אותנו. כל אחד חושב את עצמו לראש ממשלה, לפחות. ועכשיו עוד מעט יש את הבחירות לנשיא, אז תראו כמה אנשים מציבים את מועמדתם. יש להם מה לעשות בכס הנשיאות. הם גילו שפתאום שמעון פרס פרץ את הדלתות ואפשר לעשות דברים משפיעים. אפשר להשפיע פוליטית, אפשר לא רק לעשות אירועי כבוד, אלא לעבוד. אפשר לעבוד. סידור עבודה. אז אנשים חושבים שזה מתאים להם. אף אחד לא אומר להם, התכבדו ושבו בביתכם. אלא התכבדו ותהיו נשיאים, ורוח וגשם עין. ושאול הנחבא אל הכלים בפעם השלישית. עכשיו, זה חלון הצצה נדיר. בואו נסיים את השיעור פה ברגע הזה, כי יש פה חלון הצצה נדיר להשגחת השם עלינו. איך הקדוש ברוך הוא מנהל את המזרח התיכון? נכון? שולח את קרי, שולח איזה אובמה, עושה כל מיני בדרים, פצצת אטום פה, זה עניינים שם. מזרח התיכון הוא תמיד מרקחה. למה? בגללנו. בגללנו. אתם רציתם מלך בשביל שיעשה סדר בממלכה, יאחד אתכם. הרמב"ם אומר, מצוות מינוי מלך של דאורייתא, של תורה, אשר ציוונו התעלה, למנות עלינו מלך, יאחד אומתנו. תפקיד של המלך לאחד את האומה. ומה עושה שאול המלך אחרי המלאכה מספר 2? גרין קארד, מה הוא קונה בגרין קארד שלו? כובע של קאובוי, אקדח של קאובוי, קפצונים, של פורים, והולך לראות אחר הבקר. שואלים האוילם, זה מה שאתה עושה אחרי הטקס? אין כמוהו. מה יושיינו זה, הם אמרו, הוא שמע, אמרו, בסדר, לא רוצים, לא צריך, יש לי מה לעשות. אני רואה בקר. אפשר להתפרנס גם מזה, לא צריך להיות מלך. מלך זה עבודה חשובה, נכון? משרה רמה, זה הייטק. אבל חקלאות קורית לי, אני טוב לי במקצוע. תראה איך הוא עושה, מה הוא עושה? הוא בא אחר הבקר, תגיד, אתה נורמלי? פסוק A. והנה שאול בא אחרי הבקר מן השדה. מלך ישראל, זה מה שיש לך לעשות? To be a cowboy. בוא תמלוך. אתה להיות קאובוי, תשאיר לג'ורג' דאבליו בוש השלישי. יפה, הנה. דווקא היו מוכנים הרבה שהוא ילך אחר הבקר ויעזוב אותנו בשקט. אבל טוב, עדיין בתוך השיבה, לא... נכון, נכון. למרות שאני חושב שהוא די... הוא עשה את זה תחביב, זה תחביב שלו. הוא מסר את המפתחות ביד אחרים. וגם, אתה יודעת מה, יש... לא כל התקופות שוות. דווקא אצל שרון אפשר לראות זה בעין יפה. היו ראשי משרות שהיה להם תחביבים אחרים, כמו לאסוף ארכיאולוגיה ולקחת לעצמם כל מיני דברים. בסדר, אז הוא, יש לו את החווה של עצמו. פה זה, שוב, עת ומשפט ידע לב חכם. הוא באמת מתאים, כי תראי מה הוא עושה עכשיו. ברגע שהקדוש ברוך הוא נענה את המזרח התיכון, יצא הנחש מחורו והחליט להקיש. אז עכשיו צריך את בן קיש, ייתן לו בראש, עם פטיש. בסדר? ומי מארגן את כל זה? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא. עוד ששאול שחיכה
כל הזמן למשהו
ש... זה סימן, סימן.
שיבוא אליו. מה
אני אמשיך
את החיים שלי?
נכון מאוד. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בדבר, אלא באמת רוצה שיתחילו... כן. וכאן שהקדוש ברוך הוא מדבר עמנו יידיש. אומר לנו, וייטר, יאללה, נו, תעשו משהו. מנענע את המזרח התיכון, ואז אין ברירה אלא לצאת לפעולה. אין ברירה. מה? יפה מאוד, בדיוק. זאת אומרת, הוא בעצם כאילו קורד את... הוא כאילו כועס על עצמו, לכן חרה פה, על מי חורה פה?
על עצמו.
על עצמו, על הסיטואציה, על כל מה שקורה פה. ואז הוא באמת עושה צעד דרסטי לצד השני, ו... שוחט את הבקר ועושה זה, זה אגב מזכיר את סיפור פילגש בגבעה, רק ששם זה הייתה אישה ועכשיו זה פרות, הבדל שולי, כן, ובאמת מאחד את האומה. צדקת, זה איחוד מעניין, אבל, שוב, לא נסיים ברע, בוא נעצור פה, איחד את האומה, איחד את האומה, ותראו איך מצרה, הגאון מווילנה, וזה נסיים, ש... מכל, בעקבת הדמשיך הכותב הגאון מווילנה לתלמידיו, שנאמר, את צרה אל יעקב, וממנה יבשע. בעקבת הדמשיך, מכל צרה תצמח ישועה. ממנה ממש. הקדוש ברוך הוא מתקין רתיעה. פה רואים את זה ממש בעיניים. מי הנחש הזה שיודע למצוץ את החוסר האחדות של עם ישראל, תראו מה צומח. צומח התחתות. פעם ראשונה, המלך נותן את אותותיו. לילה טוב.